שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק וקבוע בספר הקדוש אורות התורה מאת רבנו הגדול הרב קוק, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו אמן. ואם אינני טועה וזיכרוני איננו מטעני, נדמה לי שבשיעור הקודם הגענו לפרק י"ג פסקה ב'. הנושא של הפרק בכללו, תורת ארץ ישראל ותורת חוץ לארץ. הייתי בכיף גם מציין עמוד של המקום שבו אנחנו נמצאים, אבל מאחר וישנן מהדורות שונות, אז אצטרך להסתפק בציון הפרק והפסקה. אנחנו בפרק י"ג, פסקה ב'. וזהב הארץ ההיא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל, מדרש רבה. איפה במדרש רבה? בפרק ט"ז. זה ציינו גם בסיום הפסקה הקודמת. כאן הרב מרחיב בכיוון נוסף. בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה תורת ארץ ישראל. תמיד. כלומר, זה תמיד טוב. ודאי, דבר שבא מארץ ישראל. זה חביב במיוחד. התלמוד אומר הרבה פעמים שכאשר נחלקו המוראים, אחר כך אומרים, כי אתה רבין, למשל. רבין היה אחד מהמוראי ארץ ישראל. כשהגיע רבין, אמר, אחי אמר רבי יוחנן. כך אמר רבי יוחנן, וזה הכריע את הסוגיה. כלומר, היה יחס של כבוד להוראות שבאו מארץ ישראל. לפחות בחלק הראשון של תקופת האמוראים. אז בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה תורת ארץ ישראל. וביותר אנו צריכים לזה בדורנו. כן, בבקשה. היינו צריכים, כך היה. אבל הוא רוצה להסביר שעכשיו עוד יותר. מה זאת אומרת? צריך זה חיוב, וכן, היינו חייבים. למה? כי ארץ ישראל חביבה. כי יש הרבה מעלות לארץ ישראל, לכן היינו צריכים לחבב הרבה את תורת ארץ ישראל. כיוון שהיא חביבה, אז אתה צריך לחבב אותה, מה הבעיה? זה לא, אל תדייקו עד כדי כך. הביטוי הוא ביטוי סתמי, לא בא לבטא, לא מעלה ולא חיסרון, אלא עובדה. היינו צריכים הרבה לחבב את תורת ארץ ישראל. אני רואה שפרצופך החמוץ מורה על כך שאינך מרוצה מתשובתי. אבל אני עדיין עומד על שלי, שלפעמים צריך לחפף בדברים האלה, ולא לחפש כאן מה שלא כתוב כאן. טוב, וביותר אנו צריכים לזה בדורנו. דור הנבילה והתחייה. מה זה נבילה? מה נובל? תורת חוץ לארץ. היא נובלת. ומה קם לתחייה? תורת ארץ ישראל. בין הזמן, כן, הדור שלנו הוא הבן של הזמן של האפלה והאורה, הייאוש והגבורה. בשבילו, כלומר בשביל הדור הזה, אני קורא זה דור גם שרוצה תחייה לאומית, זאת אומרת הוא ציוני, הוא רוצה את ארץ ישראל, ויש לו צמאון גדול לתורה הגדולה. ולכן הוא גם מואס בתורה בקטנותה. זה אחת הסיבות לחילונות. אין, כלומר, התורה כפי שהוא למד אותה בבתי מדרשות של הגולה, איננה מספקת את המאוויים האידיאליסטיים שלו. בסדר? לכן הוא צריך תורה גדולה. לא תורה מגוחכת, שנראית פולקלור בלבד, משהו שעבד עליו הכלח וכדומה. עכשיו בימינו, התורה עוסקת במרחבים הרבה יותר גדולים ממה שחשבנו שהיא עוסקת עד עכשיו. כלומר, לפני 200 שנה, מה אדם ציפה שהתורה תיתן לו? תיתן לו יראת שמיים. תיתן לו הלכות. מה לאכול, מה לא לאכול, איך להתפלל, איך לא להתפלל, טהרת המשפחה, חיי הקהילה, וזהו. אבל מאז התחייה הלאומית, הקדוש ברוך הוא התחיל להתעניין בדברים שעד עכשיו לכאורה הוא לא התעסק בהם. בכלכלה, איכות הסביבה, סדרי ממשל ומשפט, יחסים בינלאומיים, כלכלה ועוד, ועוד, וצבא. כל הדברים האלה שהיו לכאורה דברים שנלמדו כתיאוריה בלבד, הופכים בימינו להיות משמעותיים, ואז מתגלה הממד האמיתי של התורה בתור הדרכה לתיקון העולם בכלל, יחסים בינלאומיים וכדומה. אז זה מה שכאן אומר הרב, בשבילו אנו צריכים סם חיים, דווקא מתורת ארץ ישראל. אנו צריכים להראות לו את האמת והבהירות שיש באוצרנו האלוהי, בדעותיה והגיונותיה של תורת אמת, ואת היפה והנשגב, הנועם וההוד שיש במצוותיה המעשיות, ובתיאור הליכות החיים כולם שעל פיה ובתוכה, כמה היא תורת אמת ותורת חיים גם יחד. כלומר צריך הכל. כלומר צריך הסברה. בעיקר מה שאומר הרב, שהדור זקוק להסברה. לזה צריכים אנחנו לטעום ולהתאים טעמה של תורה מעומקה ויסודה, וזה לא אפשר לחוש, להשיג ולהרגיש כי אם בארץ ישראל. בחוץ לארץ אתה לומד מאופן חיצוני את המעטפת, אפשר לומר, של התורה לכל פרטי פרטיה, אבל אינך לומד את חיותה, מה היא באמת אומרת ואיך היא הופכת להיות חלק מן החיים. עד כאן מובן? כן. תיהור? תימה? איפה זה? ובתיאור הליכות החיים כולם, כן. נכון? אבל הפרטים הם לא פרטים מיובשים ומנותקים משורשם, אלא חלק מתוכנית כוללת. יש ספר, למשל, הלכה, שהיה די פופולרי בשנים האחרונות, זה ספר מקור חיים של הרב חיים דוד הלוי. מה כל כך מיוחד בספר הזה? שעל כל קבוצה של הלכות הוא נותן הקדמה כוללת, רעיונית, אמונית, ומתוך כך מובנים פרטי הפרטים של ההלכות. אלא, זה מבט כולל, במקום להגיד יש דין ועוד דין ועוד דין ועוד דין. מה שנקרא צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו. זה ער שם, זה ער שם. כן. ודאי שזה קשור גם לתורת הסוד שמתגלה בארץ ישראל. כי בסוד נמצא היסוד להבנות עמוקות, רחבות ידיים של פרטי הפרטים. אם לומדים את הסוד, לא בתור מגיה או מיסטיקה פולקלוריסטית. ג' עוד הבחנה בין תורת בבל לתורת ארץ ישראל. פרט וכלל. יש פרק במשנה במסכת סנהדרין, שמתחיל במילים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר וכו'. איך לקרוא לפרק הזה? למשל, יש פרק שמתחיל בבבא מציע במילים, אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז. איך נקרא הפרק? אלו מציאות, נכון? על שם המילים הראשונות של הפרק. אז איך אנחנו נקרא לפרק המתחיל במילים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? אז בבבלי הוא נקרא חלק, ובירושלמי נקרא כל ישראל. עכשיו, מה זה אומר? צריך לראות מה במשנה תופס את העין של הלומד. אם אני בבלי, מה מעניין אותי כשאני קורא משפט כזה? כל ישראל יש להם חלק העולם הבא. אז אם ככה יש לי חלק, כי אני חלק מכלל ישראל. כיוון שכל ישראל שהם חלק העולם הבא, אז אני מובטח שיש לי חלק. לכן הבבלי יכתיר את הפרק במילה חלק, פרק חלק. הארץ ישראלי אומר לעצמו, טוב, זה שיש לי חלק הבנו, אבל האם יש לכל ישראל? כלומר, הנושא של הכלל הוא זה שבתודעה שלו. ולכן הפרק נקרא בירושלמי בשם כל ישראל, פרק כל ישראל. זה שיש לי חלק, זה דבר משני, לעומת התורה הטובה של הכלל. עד כאן מובן? אהו, כן, מובן, מצוין. טוב, מובן, כן. כן, מה אתה רוצה?
היום שיש כל הרגיעה של האינדיבידואליזם, אנשים לא יכולים לתורת הכלל, לומדים
את ישראל, מה... היום העלייה של האינדיבידואליזם זה בגלל ההצלחה של תורת הכלל. כלומר, בשנים הראשונות של המדינה, לא ידעת אם המדינה תתקיים או לא תתקיים. היום זה, לא יודע אם בצדק או לא, אבל עובדה, אנשים מקבלים את מדינת ישראל כנתון בלתי משתנה. כיוון שהנתון הזה הוא בלתי משתנה, הוא אופנם בנפשות עד כדי כך, שהאדם יכול לחזור עכשיו אל הפרטיות שלו. לא. תורת ארץ ישראל זה פרט שהוא צריך לכלל, הוא כלל שהוא צריך לפרט. זה נכון, כלל שהוא צריך לפרט, הוא פרט שהוא צריך לכלל. כלומר, יש תורות אינדיבידואליסטיות, שהן מתעמתות עם תורות קולקטיביסטיות. התורות הקולקטיביסטיות מתחלקות לימין ושמאל. ימין, לאומיות, שמאל, סוציאליזם. נכון? המשותף לשתי השיטות, זה שהן שיטות שאומרות שהעיקר זה הכלל והפרט לא חשוב. כנגד העמדות האלה, קמה תנועה אינדיבידואליסטית שרואה את העיקר ביחיד. בסדר? מה היהדות אומרת על זה? היא אומרת, כלל שהוא צריך לפרט, הוא פרט שהוא צריך לכלל. כלומר, הפרט איננו עומד בסתירה אל הכלל, והכלל איננו עומד בסתירה אל הפרט. אז יש כמין תהליכי מטוטלת שמתרחשים בחברה, לברר את הדברים האלה. אז הווה נקרא בפנוכו. כן? אז למה דיברנו על זה? כן, גימל. כל מה שהוא שגור ביחס של תורת חוץ לארץ במובן פרטי, עולה הוא בערך תורת ארץ ישראל למובן כללי. כן? כלומר, האם אני צריך לדאוג לצלחת שלי, או שאני צריך לדאוג לצלחת של כלל ישראל? זה היה שאלה בכלל. יש לי יכולת להגיע לרמה של הקפדה, של הידור, יותר גדולה לעצמי, וזה יהיה על חשבון הכלל. מה עושים? למשל, אנחנו צריכים להדליק נרות חנוכה. עיקר הדין זה להדליק נר לכל אחד. אני מדליק נר אחד, אתה מדליק נר אחד. אבל המהדרין מדליקים כפי מספר הלילות. אם אני בלילה השלישי, אני מדליק 3 נרות. בלילה הרביעי, 4 נרות. אבל נגיד שלי ולחבר שלי יש אפשרות להשיג שמן רק, נגיד, אנחנו בלילה השני, יש אפשרות שאני אדליק 2 נרות, והוא לא ידליק בכלל. או שגם אני וגם הוא נדליק, אבל לא יהיה הידור, כל אחד ידליק רק נר אחד. מה ההלכה אומרת? מה עדיף? כל אחד ידליק. למה? אתה מאדר פחות. נכון, אבל ההידור של הכלל, זה שהכלל כולו, עוסק בנר חנוכה, זה יותר נעלה. לדוגמה, כן? אז זאת אומרת שיש העלאה של עבודת היחיד להיות חלק בעבודת הכלל. בסדר? דוגמה לדבר, יש מצווה בתורה. כמה מצוות יש בתורה? 613. מהי המצווה 612? אה? למה קודם כל מה היה 613? אם כבר תשאל אותי מה 611? מה אתה אומר קודם? צריך להתחיל מהראשונה, נכון? ואחר כך להגיע, מה? למה אתה רוצה קודם לדעת את ה-613? הרי היא אחרי ה-612. אז למה אתה רוצה לדעת קודם את ה-613? סתם. טוב, אז אנחנו לא נוכל לעסוק בזה. בגלל שזה לא הנושא הנלמד. אתה רוצה שאני אסביר מדוע שאנחנו זקוקים לזמן הזה? או שלא, לא. בסדר. המצווה ה-612 היא המצווה של הקהל. הקהל. מה זה הקהל? פעם, בשבע שנים, בחג הסוכות של מוצאי שמיטה, מלך ישראל לוקח ספר תורה וקורא בתורה בפני כל עם ישראל בבית המקדש. אנשים, נשים וטף. בלגן אטומי. כן? אבל ככה זה קורה. מלך ישראל קורא בתורה בפני כל העם כולו במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. וזה מצווה כלל ישראלית, כלומר, היא מוספת את כל העם כולו ממש. עכשיו, בשנים האחרונות התעוררו אנשים למצוות הקהל. אחד מגדולי הרבנים בחוץ לארץ אמר, שמה זה מצוות הקהל? שבכל מקום ומקום, הרב של הקהילה יאסוף את בני הקהילה וייתן להם שיעור. בסדר? זה בדיוק ההפך ממצוות הקהל שבתורה. נכון? זאת אומרת, שבחוץ על הארץ זה הופך להיות משהו פרטי. זה חוויה. כל הקהילה מתאספת מסביב לרב, לומדים דברי תורה. אבל זה לעומת ההתאחדות הכלל ישראלית. מובן? אז זה מה שכאן אומר הרב. כל מה שהוא שגור ביחס של תורת חוץ לארץ במובן פה, במובן פרטי, עולה הוא בערך תורת ארץ ישראל למובן כללי. עד כאן ברור. טוב. תורת חוץ לארץ עוסקת בתיקון הנפש הפרטית. בדאגתה, לחומריותה ורוחניותה. תדאג לי גם בתחום החומרי, גם בתחום הרוחני. לזיכוחה והתעלותה בחיי שעה וחיי עולם. אני רוצה עולם הבא. מה עליי לעשות כדי לזכות לחיי העולם הבא? ואני רוצה כרטיס במקום טוב. בטריבונות, במקום שבו רואים היטב את הנעשה בגן עדן. אז יש תדריך מה עושים כדי לזכות לחיי העולם הבא. תאכל כשר, תיתן צדקה, תעזור לאנשים, תלמד תורה, לך לבית הכנסת. יש הרבה דברים טובים שצריך לעשות. זה פרטי. אבל רק בתור נפש פרטית. לא כן, תורת ארץ ישראל. היא דואגת תמיד בעד הכלל. בעד כללות נשמת האומה כולה. הפרטים הינם מתכנסים בקרבה בכללה, הם מתעלים בעילויה, מתעטרים באתרתה, עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. כלומר, זה נאמר על הירח, אבל הכוונה גם על הירח הרוחני שהוא כנסת ישראל. כלומר, גם הבנים של כנסת ישראל הם מתעלים בהתעלותה, היא. שהיא הכלל. גם אותו העילוי שמן הפרט להכלל על כל מרחב התורה, בייחוד על מרחב הרעיונות של אמונה ויראת שמיים באמת. גם זה עצמו הוא חידוש נשגב ונעלה של תורת ישראל. כלומר, המעבר מפרט לכלל, ושהמעשה הפרטי נוגע לכל מרחב התורה כולה, זה רעיון שהוא מעצמו תורת ארץ ישראל. אפילו ההלכה מעניינת בבתי דינים. אין נותנים מלכות ואין כונסים כנסות, אלא בארץ ישראל. למשל, אם אדם גנב את חברו, נכנס לבית בלילה, הוציא חפצים ותפסו את הגנב. מה? לא הבנתי כלום. גנב מחברו או את חברו. זה אפשר, יכול להיות. מוכן לבדוק, נשאל אולי. מומחים ללשון. על כל פנים, מה הדין? כמה הוא צריך לשלם? כפול, נכון? כפל, תשלומי כפל. גנב משלם תשלומי כפל. אבל הוא גנב רק את הקרן, הוא לא גנב. את הכפל. זה כנס. ההלכה אומרת שבחוץ לארץ הוא לא משלם את הכפל. בדין לא מגבה את הכפל. מדוע? כי כל העניין של בדין בחוץ לארץ זה רק כדי להחזיק מעמד. שהחיים לא יישחטו לחלוטין. העולם יישחט. אם ניתן לגנבים להשתולל, לפחות שהגנב יחזיר את מה שהוא גנב. אבל כנס זה כבר תיקון החברה. זה תיקון העולם. במובן החיובי. זה שייך לתורת ארץ ישראל. מובן? כן. אבל אין לנו כוח לתקן את החברה בחוץ לארץ. אנחנו בין הגויים. אתה לא, אז אתה מטפל בפרט. לקחו לך כסף, מחזירים לך את הכסף. מה זה קהילות? אבל הקהילה היא תחת השלטון של המלך הגוי, תחת האווירה הרוחנית של חוץ לארץ. התיקון מוסרי, ודאי שהגנב צריך לשלם תשלום כפל, אבל בדין לא גובה. זה הכוונה. זה לא שהוא פטור, רק שבדין לא מכריח אותו. מבין את ההבדל? מה לא? אתה אמרת דבר אמיתי, מבחינה מוסרית הוא צריך לשלם. זה נכון? אז אני הסכמתי איתך. אני בסדר איתך? בסדר. אז מה זה שלא גובים כפל? כנראה שבדין לא קופה את זה. אבל אם אותו גנב ישאל את הרב, האם ראוי שישלם את הכפל? הרב יגיד לו, כן. הבנת או לא? אבל? מה? כן, בגלל שהכפל הוא לא דבר שמתחייב על פי ההיגיון של הממוני. ההיגיון הממוני אומר, מה שגנבת תחזיר. כן, אבל פי שניים, למה? נכון? כן. האם דיון בבית משפט היום זה תורה? במידה ש סדרי החיים בכלל הם תורה. כלומר, מה שקרה צורכי ציבור. צורכי ציבור הם במדרגה אחת עם לימוד תורה. זה לא שזה תורה. אבל זה שייך לזה. כן, מצאנו למשל שבימינו הדור התעלה עד כדי כך שהוא רואה ביום העצמאות, שהוא יום שבו עם ישראל חוגג את עצמאותו. ראיתי הרבה מקומות שיום העצמאות נקרא יום שכולו תורה. זאת אומרת, זה דבר נפלא, שאנשים מבינים שהמדינה זה כולו תורה. כל סדרי החיים. כן? אשרנו שזכינו. אז אני חושב שזה אפילו בחוגים חרדיים, כי ראיתי, כתוב יום שכולו תורה. טוב. כן. מה שאני אמרתי זה שתורת הכלל איננה עומדת בסתירה לפרט, אלא זה כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל. זה כן עומד בסתירה. אז תחליט, או לפעמים, או כן עומד או לא עומד. תחליט מתוך שלושת האפשרויות שהעלית. אז אם ככה, כן, אני אומר מה שאני חושב. אני לא מבין, אם תשאל פעם שנייה, זה לא עשוי לשנות את דעתי, אלא אם כן יובא טיעון נגד מה שאמרתי. טוב, אתה יודע, בפרשת במדבר, יש ציווי לספור את בני ישראל. מה זה לספור? לספור זה יכול להיות מספר, נגיד, אני סופר כאן, יש 2,352 אנשים. מי הם? לא משנה בכלל. העיקר שיש פה 2,352. ואם אחד יצא אבל אחר ייכנס, או אחד ימות והשני ייוולד, המספר יישאר אותו מספר. אני יכול להגיד, לא. כשאני סופר את האנשים, הכוונה, דודו ויוסי ואיציק ואלברט ויולנדה. זה רק דוגמאות, כן? עכשיו יוצא לפי זה שאם אלברט יוצא ונכנס תחתיו מישהו אחר, נקרא לו למשל שמעון, אז זה כבר לא אותם האנשים. אז איך לספור? על פי מספר או על פי שמות? אומרת התורה שצריך לפקוד את בני ישראל במספר שמות. זה מוזר. או מספר או שמות, תחליט. מספר זה כללי, שמות זה פרטי. כל אחד זה אחד. פסקה ד'. לא רק ההגדה לבדה תואר מאור הרעיון הבהיר של תורת ארץ ישראל, כי אם גם ההלכה. כלומר, אני עוסק בהגדה בארץ ישראל. ברור שכיוון שההגדה היא מחוברת אל רוח הקודש ולנבואה ולקבלה וכו', ברור שכאשר ההגדה נלמדת בארץ ישראל, היא מקבלת ערך הרבה יותר עליון, בוהק יותר. אבל מה עם ההלכות? האם זה משתנה? האם סגנון הדיון ההלכתי משתנה? בגלל שאני בארץ. בארץ ישראל או לא. הרב אומר שגם זה, אם כי זה לא כזה פשוט, מסופר בגמרא על רבי זרע. רבי זרע עלה לארץ ישראל מבבל, כשהוא כבר היה מגדולי החכמים בבבל. והתלמוד אומר שהוא התענה 100 תעניות כדי לשכוח את התלמוד הבבלי, שייכנס בליבו התלמוד הירושלמי. זה דבר תמוע מאוד. אדם למד תורה, מה הוא רוצה לשכוח אותה? זה קצת מוזר. תתפלל שתזכה לתורת ארץ ישראל, אבל למה? לעשות מאמץ של עקירה של תורה שזכית בה מקודם. מזה אתה לומד שיש מצבים, לפעמים, שאדם צריך לעשות עקירה. שינוי מנטליות, שינוי זהות. ואם הוא לא יעשה את זה, הוא לא יקלוט את התוכן החדש. כן? אז כך שתורת ארץ ישראל היא נקלטת אחרי שינוי בזהות. אז מה שאומר כאן, אבל זה בהחלט יכול להיות. למה אני אומר את זה? כי יש לפעמים תלמידי חכמים שלומדים בארץ כמו בחוץ לארץ. לא יודע, אמא בן שמחה לא עלה לארץ. כן, אבל שינה בחוץ לארץ. בואו נדבר על שינוי שבא בעקבות העלייה. היה למשל תלמיד חכם גדול, מגדולי הדור, שהכריז פעם, שום דבר לא השתנה בצורת הלימוד שלי מאז שעליתי לארץ. רצה להראות שתורה זה תמיד אותה תורה, תורת גלות וכו'. הרב ממש לא סובר כך. כן? אם אתה זוכה, אז צריך שלעבור שינוי בתפיסה. אז מה שאומר כאן, כן? לא רק ההגדה לבדה תואר מאור הרעיון הבהיר של תורת ארץ ישראל, כי אם גם ההלכה, יסודות הסברות ניתוח הפסקים שורשי השיטות, ומובנן הכללי הנעוץ בעמקי החיים הרוחניים והמעשים. זאת אומרת, והמעשים. אז זה פה עבודה מיוחדת. תמיד חכמים צריכים לעסוק בזה. כן, מה אתה אומר? כן, בוודאי, זה בדיוק מה שהוא אומר. נכון? כן, בבקשה. רבי זרע הייתה לו סיבה שהוא יצריך לעשות 100 תעניות. התלמוד במסכת כתובות אומר שרבי זרע הוא זה שניסח את שלושת השבועות. שלא לעלות לארץ. נכון? אז הוא צריך לחפר על זה. יש בתלמוד, יש בשירה שירים רבה, שרבי זרע היה הולך ברחובות של בבל, והוא קנה ירקות. הוא קנה את זה ממוכר ארץ ישראלי. ותוך כדי שהמוכר שוקל, אומר, תשקול כמו שצריך. המוכר נפגע, אומר לו, לך מכאן, בבלי, שאבותיך לא עלו לארץ ישראל. אמר רבי זרע, מה טובים אבותיו מאבותיי? עכשיו, מה עושה מזה עניין? הגיע לבית המדרש ושמע את רבי שאלה, שהיה דורש את הפסוק, אם חומה היא נבנה עליה עתירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז, אם עלו כחומה, היו ככסף הזה שאינו נרכב. עכשיו שעלו כדלתות, משולים הם כארז שהרכב שולט בו. אמר רבי זרע, יפה אמר לי אותו תגר. וכנראה זה מה שהיווה יסוד בשינוי של התפיסה של רבי זרע, והוא עלה לארץ ישראל. זאת אומרת, היה לו משקל עודף של בבליות. שהתנגדה, שעמדה בסתירה לתורת ארץ ישראל. לכן הוא היה צריך לעבור את השינוי הזה. כן. אז מה הוא אומר כאן? כן. גם על ניתוחי הפסקים שורשי השיטות, כן. ולא רק התורה במובנה הלימודי המצוי ב400 של ההלכה, כי מערת החיים כולם. הכל תלוי באושר הרעיון, מעומק התחייה הרוחנית המוכנת לתורת ארץ ישראל, הגבולים וקירות הברזל שבין עניין לעניין, בין מקצוע למקצוע ילכו ויקטנו. כן? כלומר, אתה מבדיל בין הלכה לאגדה, בין גמרא לפסיקה, כל זה זה ילך ויתשתש. העולם הרוחני כולו יהיה מסוכר באוויר חיי נשמות של רצח חיים בזכירה אחת. הוד החיים לחמדת הרזים ברק הפלפול והתעודדות התחייה של כנסת ישראל על אדמת הקודש. ברור הלכות והתרחבות החיזיון והשירה, חפץ השקידה מצוינת וחשק ההתפתחות הגופנית, ספורט. כל אלה וכיוצא בהם שבחוץ לארץ ובנוהג שבעולם לפני ימי התחייה, העומדים מחר כותלנו, היו נידונים כרחוקים זה מזה וסותרים זה את זה, הנם עומדים לנו עתה להיות ממוגדים בחוברת של קשר ואגודת אמת, וכל אחד מסייע את חברו להרחבתו והעמקתו להתפשטותו ושכלולו. עד כאן להיום. שלום.